שלמות הלב, עמוד כף א', שלמות הלב, ושתהיה עבודה לפניו, יתברך בתוהר הכוונה. כלומר, לשמה אתה עובד? הכוונה היא מה הכיוון שלך. למה אתה מכוון בעבודתך? מה אתה מבקש להשיג? למען מה? לשמה אתה עושה את מה שאתה עושה? מרגיש את מה שאתה מרגיש? שלמות הלב היא בעצם בירור הכוונה בשלמות. יכול להיות הרבה כוונות, הרבה מטרות, הרבה סיבות למה האדם עושה את מה שהוא עושה. הסיבות נבחנות לפי אותה עמידה, כן? או על סקאלה, נקרא לזה כך, הסיבות או הכוונות, הן בעצם נעות, כן? לאורכה של הסקאלה שבין הרגשת האני, הפרטיות שלי, המציאות הפרטית שלי, על הסקאלה הזו של מהרגשת הפרטיות הנמוכה ביותר, ועד ידיעת מציאותו התברך. כן? ידיעת מציאותו התברך, אפס זולתו, כן? על הסקאלה הזו שבין הרגשת האני, כן? לבין הידיעה של אפס זולתו, על הסקאלה הזו נאות הכוונות. שלמות הלב היא בעצם המצב המזוקק ביותר. כלומר, יש עומק כזה בלב, כן? יש עומקים עומקים בלב, יש מדרגות מדרגות בנקיות הרצון של האדם. כל פעולה שאנחנו עושים בעצם היא פעולה שנעשית באמצעות הרצון. אין דבר שנעשה בלא רצון. רק נקיות הרצון וטהרת הרצון היא נבחנת לפי הכוונה של העשייה. הכוונה היא קובעת את נקיות הרצון, את מעלת הרצון. שלמות הלב היא מציגה לפנינו למעשה את המדרגה הגבוהה ביותר של שלמות הרצון, והיא לעשות רצונך חפצתי. עשה רצונו כרצונך. השוויית הרצון, מה שנקרא. שתהיה עבודה לפניו יתברך בתוהר הכוונה. דהיינו, לתכלית עבודתו בלבד, ולא לשום פנייה אחרת. כן? זאת אומרת, זה כבר מצב שלמעשה הרגשת האני שלי, הרגשת המציאות הפרטית שלי, היא מתבטלת לחלוטין. לרצון השם יתברך. זה דבר נדיר, זה דבר קשה. זה דבר שהוא נתפס בעינינו כבלתי מציאותי בכלל. כי לכאורה, אם אני לא קיים, אז מה כן קיים? כן? הרי אם אני לא מרגיש את המציאות הפרטית שלי, אז מה כן קיים? זו הסיבה שהרבה פעמים אנחנו מפחדים לעשות איזשהו מעשה שלא הורגלנו אליו. אדם שרגיל להיות במקום מסוים, בעבודה מסוימת, עם חבר מסוים, ופתאום הוא צריך לבחור לו חברה אחרת. הוא מרגיש כאילו בשינוי הוא נעלם. כי בעצם הוא רגיש שכל מציאותו זה עם אותו חבר, כל מציאותו זה באותה עבודה. הוא כבר התרגל להרגיש את מציאותו וקיומו באותה עבודה. הרגע שהוא קם לאותה עבודה, שהוא נמצא באותו המקום, שהוא עושה את אותה פעולה, הוא מרגיש ערך. פתאום הוא צריך לעזוב את העבודה. זה מין פירוק, זה מין סוג של מיטה. סוג של מיטה. הוא לא מתאר לעצמו איך הוא יוכל בכלל לשנות את המצב. יש אנשים שהם בטבעם ניידים. הם משנים מצבים הרבה פעמים במשך היום. משנים מצבים, משנים מחשבות. כן? מאוד מאוד קלים לשינוי, לאו דווקא מובן שלילי. אלא הם כל מה נעים, הולכים מחיל אל חיל. הם לא נעמדים על מקום אחד הרבה זמן, כי הם תנועת החיים או קצב הפנימי של החיים, מאלץ אותם כל הזמן לבנות עולמות ולהחריבן. אז הם נמצאים בתנועה מתמדת, כן? בתנועה מתמדת. סופר רבי יונתן בן עוזיאל, שהיה תלמיד חכם חשוב, היה מתלמידי, אני טועה, רבי יוחנן בן זכאי, מסופר עליו שבשעה שהוא היה לומד, אז כל עוף שהיה טס מעליו באוויר היה נשרף תכף ומיד. אז יש בזה כמובן כוונות מאוד עליונות, ומי יודע אם אנחנו נבין את הדברים עד עומקם, אבל אחד ההסברים שמעתי, שגם הוא כשלעצמו הסבר, אבל הוא יותר קרוב להבנתנו, שבעצם, מה זאת אומרת כל עוף שהיה פורח מעלה ונשרף. הוא היה לומד, נגיד עכשיו הוא לומד את הפסקה שלמות הלב, והוא מבין הבנה מסוימת. הוא מבין את ההבנה הזו, אבל ההבנה הזו תרף ומיד נשרפת, ומופיעה הבנה יותר עמוקה תחתיה. הוא לא היה עכשיו נשאר עם ההבנה הזו 10 שנים, כן? קד אב איטליה, כן? איך אומרים? מה שנקרא משנה ראשונה, כן? הוא לא נשאר עם ההבנה הזו עכשיו, אני יודע כמה זמן, עד שפתאום תעלה לו הבנה חדשה. לא. בתוך כדי הלימוד, הוא מבין הבנה אחת, אותה הבנה נדחפת הצידה על ידי הבנה חדשה שנובעת מעומק נשמתו וחתירת האמת שלו, ומסלקת הצידה את ההבנה הראשונה, ובונה עליה הבנה חדשה. זה נקרא כל אוף. אוף זה מחשבה. כן? דברים שמופיעים באוויר, מחשבות. כל אוף שפורח מעליו, כל מחשבה שנקלטת במוחו בשעת הלימוד, נשרפת מיד. כן? וככה מי יודע כמה פעמים במהלך הלימוד הוא היה פושט צורה ולובש צורה ומזכך את מחשבתו בלי סוף. זה קשור לעניין שאנחנו מדברים. כלומר, הוא היה מאוד נוח, כן? להתקדמות, להתפתחות, לשינוי חיובי. זה דבר קשה. זה דבר מאוד קשה, כי צריך להבין שכל מדרגה שאותה אנחנו קונים, היא בעצם מהווה את מדרגת הקיום שלנו. אנחנו בעצם יונקים מן את הרגשת הקיום. מי אתה? אני נהג אוטובוס. מי אתה? אני צייר. מי אתה? למה מגדירים? למה האדם מגדיר את עצמו? למה אנחנו מגדירים אנשים לפי מקצועות? כי זה הדבר שמחיה אותם. זה הדבר שמחיה אותו. הוא נוהג באוטובוס, הוא לומד בישיבה, הוא... טוב, הדברים האלו הם הבסיס של החיים שלנו. הרבה פעמים. מחשבות, דעה פוליטית. איך יעלה הדעת? שהשמאל ישנה דעתו לימין, והימין ישנה דעתו לשמאל, או לפחות יתחשב בדעת השמאל, או לפחות יחפש את הגרעין האמיתי שבדעת זו. מבחינתו של הימני, זה ממש פירוק עולמות. הוא מרגיש שאם הוא יעשה את הדבר הזה, הוא פשוט הורס את עצמו. זה סוג של מוות. אגב, זו הסיבה שהמוות הוא כל כך קשה. למה המוות מצטייר בעינינו כדבר כל כך נורא? בדיוק בגלל זה. אנחנו מאבדים, אנחנו מפחדים מאוד לאבד את הבסיס של הקיום הפיזי שלנו. כן? אבל אומרים לך, אם אתה תמות, אתה תלך לעולם הבא, יש עולם רוחני, תשתחרר מהאחיזה של הגוף, נשמתך תפרח באוויר, תוכל להידבק בו? לא. יש איזה פחד לעזוב את המקום הכביכול בטוח, להרפות מן המעקה. תחזיק חזק בזמן שאין לך מדרגות, אתה יכול להרפות, תעזוב. יש לך את שיווי המשקל הגופני שלך, תסמוך על הגוף, תסמוך על הציר הפיזי שלך, הנפשי שלך, שהוא ייצור את האיזון, תעזוב את המעקה. לא, מחזיק במעקה, מחזיק במעקה. אז אנחנו מחזיקים בהמון מעקות, שהמעקה המרכזי, כמו שאמרנו, של כל הדוגמאות הפרטיות האלו, המעקה בעי הידיעה, זה התחושה הדמיונית של האדם, שהוא חייב לחוות את חוויית הפרטיות שלו. אני, להביט בראי ולראות שזה אני, למשש את עצמי, לממש את עצמי, לפתח את התפיסה האגוצנטרית בכל מובן, אגב. זה לא דווקא מובן הפיזי, אפילו במדרגות האלו ראינו שבמידת האהבה אפילו, אם צודקים דברינו, לפי מה שניסינו להציע לפחות פעם שעברה, שאפילו במידת האהבה כפי שמתוארת לכאן, יש אגואיזם רוחני. הוא רוצה לעשות נחת רוח לריבונו של עולם, אבל כמו שהוא עושה לאבי ולאמו. אז ראינו שיש פה איזה דחף טבעי רוחני, אבל זה אגואיזם רוחני. כי הוא עושה נחת לבורא, כמו שהוא עושה לאבי ולאמו. כלומר, הוא גילה איזה נטייה נפשית, כמו צמאון, כמו רעב, אלא פשוט רוחנית. איזה כיף לעשות נחת רוח לבורא. זה כיף לא נורמלי. אבל מה הכוונה שלך בעשיית נחת רוח לבורא? כמה אחוזים בחוויה הזו, כן, הם שייכים לתחושה הזאת של, אוי, אני קרוב אליי, וזה כיף לי. וכמה מזה שייך לידיעה שנעשה רצונו. אני בכלל לא משקיף על התועלת שיש לי, ודאי שהיא באה לי, ודאי איך אפשר לאכול דבש ולא ליהנות. אבל זה ודאי שהעונג הוא חייב להיות, אבל זה לא המטרה שלי. ציפיית העונג היא לא המטרה שלי. היא נבלעת בתוך המטרה של לעשות רצונך חפצתי ותו לא. היא נבלעת, וזה דבר מאוד קשה. המעבר ממדרגה למדרגה בעולם הכוונות, הוא, כמו שאמרנו, הוא מעין מיטה. הוא מעין מיטה, מיטה רוחנית, שלפעמים אפילו גובלת בתחושות פיזיות. אפילו המעבר משעת לימוד לשתיים ביום. כל מי שחווה את החוויה הזו, כן, שהוא צריך עכשיו ללמוד עוד שעה נוספת, כן, ללמוד עוד פרשן, כן, סוגיה בגמרא, אם זה צורך להתעמק בטקסט, זה קשה, להתעמק בטקסט. להחליט שעכשיו אני לומד את הטקסט הזה, לא סתם כך. עכשיו אני מנסה להתעמק ולשאול שאלות, וללכת בעקבות המקורות שמובעים פה בתוך הטקסט, להרים, לקחת את הספר מתוך המדף, ולפתוח אותו, ולקרוא את המקור, ולעשות את ההשוואה. זה כשלעצמו סוג של מיטה. זה מאוד קשה. מלך ממית ומחיה. אבל דווקא מתוך המיטות האלו, אנחנו נעשים חיים יותר. אנחנו בעצם מסלקים הצידה כל מיני מחסומים שמונעים אותנו מלחוות את החוויה העצומה של קרבת אלוקים, שהיא מתבססת על ככל שאנחנו יותר ויותר מתקרבים לעשיית רצונו. ככה זה עובד. כן. כן, 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 מתוך המוות, זה מוות יחסי כמובן, זה נחשב מוות, כן, מכיוון שזה, הייתי אומר, זה בעצם ביטול, או איך נקרא לזה, לא להסתמך ולא לנוק עוד מרצון פרטי, כן? ילד קטן שרצונו הוא פרטי, אם אתה מונע ממנו את מאכלו, את משקהו, בטענה ש, כן, צריך להמתין כי אמא עייפה עוד דקה או שניים, הוא צועק עד לב השמיים, הוא מת מזה, הוא לא יכול לוותר על הרצון הפרטי שלו. אז זה הוא חי. אז זה הוא חי. מבחינה זו זה מוות, כי כרגע אתה מקבל את החיים דרך הצינור הפרטי. עליהם חיו יחיה. אתה חי על זה. זה הורג אותך שאין לך את זה. זה התחושה. אנחנו גם משתמשים במושג הזה, זה הורג אותי. אני מת מזה. זה לא סתם משתמשים במושג הזה. זה סוג של מוות. לפעמים זה אפילו יותר גרוע, מוות רוחני, מוות פיזי. כן? זה הרגשה שאתה יוצא מדעתך, אתה יכול להשתגע מזה. כן? יכול להשתגע מזה. כן? אתה מצפה לדברים מסוימים, אתה לא מקבל אותם. אתה כל כך רגיל שהדברים נעשים בזמן, אתה מקפיד על זמן, אתה מקפיד על מקום, על צורה שהדברים נעשים, על מזון שאתה אוכל. אתה רגיל ביום שני לביצה, לחביתה, פתאום נותנים ביצה קשה. אתה יכול להשתגע מזה. אם לא נותנים ביצה בכלל, אתה בכלל לפנים. זה כבר סיבה, זה כבר סיבה, זה כבר סיבה ל... לא יודע מה לעשות, לצאת מלחמת עולם, כן? כן? אז מה נגיד לדברים יותר משמעותיים, הרבה יותר משמעותיים? אז בתואר הלב, בשלמות הלב, אנחנו בעצם נפגשים פה עם מדרגה העילאית ביותר של הכוונה, שאדם כבר נהפך ממש 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 כללי, הוא גילה כבר את הגרעין הפנימי. ממש, הגרעין הפנימי של נשמתו, שהגרעין הפנימי של נשמתו זה באמת המדרגה המופלאה של לעשות נחת רוח לבורא ולא לשום תכלית אחרת בכלל. שתהיה עבודה לפני מדבר בתור הכוונה, דיינו לתכלית עבודתו בלבד ולא לשום פנייה אחרת. ונכלל בזה, מה זה כולל? הגדרת המצב הזו, כן? תכלית עבודתו. זה כולל שתי דברים. שתי סוגי איכויות. כלומר, כשמדברים על עולם הלב, כשמדברים על מידת החיים שבתוך הלב, אנחנו מדברים למעשה על שני סוגי איכויות. מה הן? ונכלל בזה, שיהיה ליבו שלם בעבודה, ולא כפוסח על שתי הסעיפים, או כעושה מצוות אנשים מלומדה, אלא שיהיה כל ליבו נתון לזה. רצון אחד, זה מה שנקרא, כן, לבך או לבבך. לבבך זה שני יצרים, לבב, זה שני לבבות, יצר טוב ויצר רע. ותאר ליבנו לעובדך באמת, ותהיה יראתך בליבנו, לא בלבבנו, ליבנו. מה זאת אומרת, יראתך בליבנו? שבעצם יתגלה בי רק רצון אחד. אנחנו בדרך כלל, חיים את חיינו עם לפחות שתי רצונות. מצד אחד אנחנו רוצים לעבוד את השם יתברך, בלי שום ספק, לעשות רצונך, ריבונו של עולם, אנחנו חפצים. אבל שאור שבעיסה מעכב. זאת אומרת, אנחנו חווים בדרך כלל, רוב שעות היממה, אפשר להגיד כל שעות היממה, אנחנו חווים בעצם כמה וכמה רצונות. ובכל פעולה שאנחנו עושים, יש כמה רצונות. אדם מתפלל, מצד אחד הוא רוצה להתפלל לשם יתברך, ולהכיר בגדולתו, אבל באותה פעולה ממש יש רצון נוסף. כן? לפעמים אפילו גם רצון שלא להתפלל. אני גם רוצה להתפלל וגם לא רוצה להתפלל, בתאונה אחת. זה שני, כן? מה שני כוחות מתנגדים ומבטלים זה את זה. אבל אפילו שאדם עושה פעולה בכיף, מתפלל בכיף, גם שמה יכול באמת להיות כוונות פרטיות לשם תועלת אישית וכן הלאה. זה נקרא פוסח על שני הסעיפים. פוסח על שני הסעיפים, פירוש הדבר הוא, הוא מכוון את פעולתו לשני גורמים. אני מכוון אליך, ריבונו של עולם, אני מכוון גם אליי. כלומר, יש פה איזו מלחמה, יש פה איזו נאמנות כפולה, או איזה מוסר כפול. כן? אני גם מאמין בך, ריבונו של עולם, אבל אני גם נותן חשיבות גדולה לרצונות שלי. יש לי כמה מטרות בכל פעולה שאני עושה. אני לא מצליח לאחד את הרצונות לרצון אחד. לא מצליח. כן? אלא בתוך ליבי אני מרגיש שיש מחלוקת. זה נקרא שתי רשויות. יש אני ויש אתה, ריבונו של עולם. וכל אחד מאיתנו יש לו טענה. זה כאילו שניים אוחזים וטלית. אחד אומר חצייה שלי, אחד אומר שליש שלי, אחד אומר כולה שלי. זה בעצם המחלוקת הפנימית שקיימת בתוך הלב. כן? לא תמיד אנחנו מרגישים את זה באופן פשוט, כלומר, אדם שעכשיו אני אומר את הדברים האלו, אפשר להקשיב ולומר, רגע, רגע, על מה הוא מדבר? מה זה, עד כדי כך? התשובה היא, כן, השאלה באיזה רמה אתה מסתכל. אם אתה מסתכל על עצמך, כן, בשגרת חייך, ואתה לא בודק את הדברים לעומק, אתה עשוי לחשוב שאצלך הכל בסדר. עצם העובדה שאתה נמצא בישיבה ויושב ולומד, זה בסדר. אבל כשאתה נכנס פנימה אל עולם הרצון, למרבה הפלא, שאתה עוקב אחרי עולם הרצון, אתה מגלה שתי קולות, לפחות. אתה מרגיש שרצונך והאינטרס שלך וסדרי העדיפויות שלך, יש להם משקל גדול בתוך הפעולות שאתה עושה בעבודת השם שלך. וכשאתה שואל את עצמך, איפה ריבונו של עולם? כמה דקות חשבת היום על ריבונו של עולם? וכמה דקות חשבת על הצרכים שלך, על האינטרסים שלך? התשובה עשויה להיות מעט מביכה. שלא שואלים את השאלה הזו, אפשר עוד לחיות באשליה שהכל בסדר? אבל כשמתחילים לעקוב אחרי עולם המחשבה והרצון שלי, אנחנו מגלים להפתעתנו שהדברים לא פשוטים. הדברים לא פשוטים. בעולם הרצון מחשבה, שם אנחנו נפגשים עם פיצול האישיות. עם ההתפצלות הזו, במחשבה וברצון. התפצלות, כן, פסיכה על שני הסעיפים כלשונו, יש אותי ויש אותך ריבונו של עולם, ויש בינינו קונפליקט. יש בינינו איזשהו מלחמה על זמן, על מרחבים כאלו ואחרים. יש בינינו מלחמה. ריבונו של עולם, הייתי בית המדרש מספיק, למדתי עכשיו, עכשיו אני יוצא מבית המדרש, עכשיו זה הזמן שלי, עזוב אותי. עכשיו זה הזמן שלי. בסדר? ודאי שיכול, וצריך להיות הרמוניה, בשלמות הלב יש הרמוניה. זה מה שאנחנו אומרים. זה מתוך שיוויתי, כן? זה מתוך יראת הרוממות. כשאדם זוכה באמת לאותה הרגשה פנימית של יראת הרוממות, שנוכחות השם מתברך והיא מול עיניו, כן? באופן תמידי, יש סיכוי חזק ביותר שאת כל הרצונות הפרטיים שלו הוא ילקד למקום אחד. זה מה שנקרא כל מעשיך לשם שמיים. אבל אם אין נוכחות אלוקית חזקה, פעילה בתוך הנפש, אדם לא מרגיש את זה בפנים, ודאי וודאי שיהיו לו כמה וכמה רצונות, כן? כמספר הריבויים והפרטים שיש בעולם הזה, או כמספר הכוחות שיש בנפשו, כל פעם כוח אחר מתנסה, כן? למלוך, כל פעם כוח אחר מושך אותו אליו ודורש ממנו את מלוא ההתייחסות, והוא מוצא את עצמו ממש כל הזמן נע מכוח לכוח, כן? בבוקר הוא רשע, בערב הוא צדיק, בצהריים הוא בינוני, כל הזמן, בזמן הארוחה שצריך לאכול הוא בהמה, כן? בזמן כזה או אחר או כזה, כל צורך נפשי או פיזי, הוא בעצם מושך אותו אליו, ואין כוח מנהל. כן? אין כוח מנהל, אין כוח אחד ששולט בכיפה. תארתי משמע, גם בכיפה הזו וגם בכיפה בכלל, באופן כללי, בכיפת הלב, אין כוח מנהל. כשנשכח מציאות השם והשגחתו, אנחנו מוצאים את עצמנו בעולם של פירוד ופיזור.
כן. אנחנו יכולים להיות במציאות שלו,
אבל גם יש את הצרכים ה... ודאי, הוא מתגלה דרך הצרכים שלנו. הדרבה, כל הצרכים שלנו, זה הצינורות שדרכם רצונו נעשה. הוא נתן לנו אותם גם, לא כדי שנמעול בהם, לא כדי שנשתמש בהם לרצוננו, אלא כדי שנגלה דרכם את רצונו. ודאי, כך צריך להיות. הקדוש ברוך הוא לא חפץ להשחית שום כוח. אדרבה. אדם שמשחית כוח מכוחות הנפש שניתנו לו, ואפילו אם מדובר בכוחות מורכבים וסובכים, מה שאנחנו רגילים לקרוא להם מידות רעות, שנאה וכו', הוא חוטא כלפי בוראו, חטא על הנפש, זה הנזיר, שחטא על הנפש, לא דייך מה שאסרה תורה, אתה אוסר על עצמך דברים נוספים, זה חטא. ברגע שאתה פוגע באיזה כוח מכוחות הנפש, אתה פוגע באיזושהי יכולת, אתה בעצם מפריע לרצון השם להתגלות בהרחבה גדולה יותר. כרגע הוא מתגלה דרך פחות כלי. חסר גוון באורה האלוקית הכללית. חסר גוון? כן. העולם, הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם הזה בריבוי של גוונים. זה צורת ההופעה שלו בעולם הזה. כן? בריבוי של גוונים, בכל צבעי הקשת, דרך כל הכוחות כולם. זה נקרא דירה בתחתונים. זה המשמעות של איבה לא לעשות דירה בתחתונים. כן? דירה בתחתונים זה להופיע דרך כל הדירות, דרך כל הבתים, דרך כל הכוחות, דרך כל הכלים, דרך כל הצינורות. ואסור להחסיר כוח אחד, לא בפרט ולא בכלל. עד כדי כך שאדם בעל מום לא יוצא למלחמת מצווה. כך היה בימי קדם, שאדם שהוא בעל מום לא יוצא למלחמת מצווה. כן? למה? כי השכינה מתהלכת בקרב מחניך, ואי אפשר שההופעה הכללית הזו תוכל להופיע, אם יש איזה חסרון איבר, בין אם זה חסרון איבר פיזי, בין אם זה חסרון רוחני, כגון מי שמדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, לפי דעה אחרת. כן? זה גם חסרון פיזי, גם חסרון נפשי, גם חסרון רוחני. זה כבר לא מאפשר הופעת שכינה. הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך עולם הריבוי. וצריך להיות דווקא ריבוי היותר גדול, היותר מסתעף. כן.
עכשיו אתה לא לוקח מידה כמו שנאה.
כן.
יש מידת שנאה. אתה לא לוקח מידה את כל הטוב שקיים במידה הזאת, אתה בעצם משלם.
נכון. נכון. אם אתה לא לוקח את כל הטוב שיש בה, אם אתה לא משתמש בה, אם אתה לא משתמש בה לשם שמיים, אז המידה הזו עדיין משמשת למשהו אחר, כי אין ריק, אין וקום. הבור ריק, מים אין בו. אם המידה הזו לא משמש לגילוי אלוקי, אם אתה לא משתמש בה לשם, אוהבי השם, שנאו רע, השנאה תשמש לשנוא משהו שאסור לשנוא אותו. ולכן, מפה באו כל דרגי הפרישות והכיבוש, הכובש. כן? הכובש והפרישות, זה בא מתוך ההנחה המוסרית שאנחנו רחוקים מאותה תכלית עליונה, ולכן אין לנו ברירה, אלא קצת להתאכזר למידות האלו. לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמיים. מידת הקפדנות שהיא מידה חשובה, אנחנו מנועים להשתמש בה, כי אנחנו לא יודעים להשתמש בה לשם שמיים. לכן אנחנו נוטים, או צריכים לפעמים, להתעלם ממנה, לחסום אותה, לעשות לה גדרים וסייגים כדי שלא תתגלה בטרם עת. היא יכולה לגרום נזקים חמורים ביותר. זה נכון, מה שאתה אומר. כן. בצורה שלילית. גאווה שמשתמשים בה בצורה לא נכונה. שמשתמשים בתכונת ההבלטה. גאווה זה הבלטה. גא. מתרומם, מתנשא. שמשתמשים בתכונה שלה, מי מבליט אותך? אני ואפסי עוד, כן? או מי שמבליט אותי זה רוח השם. ותחל רוח השם לפעמו, כן? איך כתוב שם? בין דן ובין אשתאול, אם אני טועה. שמשון הוא מי שמפעם אותו, מי ש... ג'עבר, מי מנפח אותו? ריבונו של עולם. תחל רוח השם לפעמו, ותלבש אסתר מלכות, רוח הקודש. כן? זאת אומרת, החוצפה, כן? גם של מרדכי, החוצפה של מרדכי, החוצפה של שמשון, החוצפה של אסתר, זה מכוח אלוקי שמופיע בתוכם. הגאווה שלהם באה מזה, והגבה ליבו בדרכי השם. חזקיה. זה גאווה טובה. אבל שוב, מאותה סיבה שאמרנו כאן לגבי הכעס, מכיוון שאנחנו לא יודעים להשתמש מידת הגאווה וההבלטה. האדם המצוי, ההבלטה שלו, היא בדרך כלל באה מהצד הנמוך. לכן אנחנו צריכים להימנע מזה ולהשתמש יותר במידת השפלות, יותר בהנמכה, יותר בהכנעה, פחות להבליט, להבליט חוכמה, פחות להבליט מעשים טובים. כן? יש מדרגות שאפשר להבליט חוכמה. אין שום בעיה. אפשר אפילו להגיד, אני כאן, הכל כאן. אפשר להגיד. היו אמירות כאלה אצל גדולי ישראל, אבל האני שלהם זה לא היה האני שלהם. האני שלהם זה היה צלם אלוקים. אני כאן, היה להם תעודת עניות באלף. היה להם תעודה של אני. תעודה של האני הפנימי שלהם. הם יכלו להגיד דבר כזה, כי האני שלהם זה לא היה אני פרטי כבר. אז אם אני כאן, הכל כאן. כי אני כולל את הכל. כי אני לא אני מצד הפרטיות שלי, אני מצד נשמתי. ממילא אם אני כאן, הכל כאן. כי האני שלי זה משהו מאוד כללי. זה הכוונה.
מה הדעת בעצם בין החושב השתי סעיפים או עושה מצוות אנשים
ללמוד? עושה מצוות אנשים ללמוד, זה הדבר השני. תפח, כן, נדבר מיד על זה גם, כן. רק לפני כן, כן. זה בדיוק העניין. עשה רצונך, פירוש רצונך, כל הרצונות הפרטיים שמתגלים בך, מורגשים בתוכך כרצונות פרטיים, תעשה אותם כרצונו. כן? עשה רצונך. בכל דרכיך, בכל הדרכים וההתנהגויות והצרכים שלך כאדם, כן? דאהו. תשתמש בהם לדעת, כן? אותו. לדעת את רצונו. כן? וזה עבודה של התבוננות. זה לא עבודה קשה, אגב. זה לא עבודה קשה. רוב הקושי שיש לנו בעבודת השם, או בכלל בעבודות, יבוא אדם ויגיד, קשה לי לעשות את הכיסא. זה לא קשה לעשות כיסא. אתה יודע מה כן קשה לך? למה קשה לך? פיזור נפש. זה הדבר שגורם לקושי הגדול ביותר. פיזור נפש. אדם הוא לא מיושב. לא מיושב. למשל, העניין של בכל דרך הדאהו, זה לא קשה. אבל צריך להתבונן, צריך להתבונן בהזדמנויות שיש לנו לזה. צריך לעצור את שטף החיים רגע, לקחת אוויר עמוק ולהתבונן. האמת שחזל עזרו לנו בזה מאוד. שבכל פעולה ופעולה, בהרבה פעולות נקרא לזה כך, לפחות הפעולות שעליהן אנחנו מברכים, יש לנו כבר את ה... כן, ברוך אתה השם, שהכל נהיה לדברו. עצם עובדה שאני מודה על השתייה. ואני מברך לאחריה, מחלתי, אם שתיתי שיעור, הברכה לפני ואחר כבר ממקמת את הפעולה הזו במסלול הנכון. אפילו אם אני מברך ברכה ראשונה בלבד. תחשבו לזה. עכשיו אני בא לשתות. ואני מלא תאווה לשתות את הנס קפה הזה בגלל הטעם שלו. אבל אילצו אותי חזל לברך. ואני אדם מאמין. ואני מאמין בכוחם של ברכות. ואני אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל... עכשיו, המשקי הזה, בעצם מאיזשהו משקה תאווה, הוא בעצם נהפך לאובייקט שמכוחו אני מכיר בעובדה שריבונו של עולם הוא מהווה, הוא יוצר, הוא בורא את הכל. אם אני מאמין במה שאני אומר, שאני לא רושם בעלי, אני אומר, כל אחד תלוי לפי מידת אמונתו והבנתו את מה שהוא מוציא מפיו. אבל אם אני מצליח להקשיב את מה שאני אומר, המשקה הזה כבר מתעלה. אני כבר לא אשתה לצורך עצמי. אדרבה, הטעם הטוב של המשקה עכשיו הופך את החוויה הגסטרונומית הזו להכרה טובה. שהכל נהיה בדברו, והנה גם המשקה הזה, כן? גם הוא שייך, כן? למהלך רצונו של הקדוש ברוך הוא, לבריאתו. תודה רבה ריבונו של עולם, תודה רבה על המשקה. אם אני אברך לאחר מכן, אני גם מודה על בריאות הגוף שנוספה לי מזה. הברכה לאחריה, אחרי האכילה, זה כבר על מה שנוסף לי מן האכילה, על הברכה שבאה לי מן האכילה. אז הנה, פעולת האכילה או השתייה מוקפים משני צידם בהדרכות אלוקיות שעוזרות למעשה הזה לכוון את עצמו. אבל בכל מעשה ומעשה, אם אנחנו קצת עוצרים את עצמנו רק רגע אחד ושואלים את השאלה, איך יכול להתגלות רצון השם בתוך הפעולה שאני עושה? אני עולה לרכב ונוהג עכשיו. אני עולה על הכביש, רק שנייה. יש לי פה הזדמנות לקיים, ונשמרת אל מנפשותיכם מאוד. יש לי הזדמנות לקיים כמה וכמה מצוות של חסד, לפנים משורת הדין, אהבת הזולת. כמה מצוות יכולות להתקיים במעשה הנהיגה? אם אני מיושב בדעתי, לוקח אוויר עמוק, ומכניס את ההבנות האלו, כל מעשה הנהיגה משתנה. יכול להיות שכל כמה דקות אני צריך לרענן מחדש את המחשבה הזו, כי היא נשכחת מהר. כן? אבל על ידי יישוב הדעת והתבוננות, אני יכול לחוות חוויה, אולי מקומית, לאט לאט יותר מתמשכת, של בכל דחי חדאיו. למה לא? אבל חסר יישוב הדעת. חסר יישוב הדעת. יש מרוצה, יש חיפזון, יש בזיזות. ברצים יצאו דחופים בדבר המלך. יש יותר מדי מהר, אנחנו עושים את הפעולות. לא נכנסים במתון, בהתבוננות. מה אנחנו עושים? לפני מי אנחנו עושים? לשם מה אנחנו עושים? חסר את ה... רגע, את השבריר השנייה על זה. כן? זה חסר. ואם היה את זה, זה היה מאוד פשוט. חייכם דבר פשוט. זה לא דבר קשה. סדר. אנחנו רואים לפעמים בעל מקצוע עובד בצורה מסודרת. הוא עושה את העבודה מהר, צ'יק צ'ק, 10 דקות, 15 שעה, אנחנו לא מצליחים, זה נופל לנו מפה, וזה נופל משם, ועושים דבר, ואחרי זה צריכים לחזור ולעשות את השום. מה קורה פה? מה, זה כל כך מסובך? לא. אתה לא מיושב. זה הכל. כן. זאת אומרת, אדם הוא טרוד, יש לו כל מיני טרדות ועניינים. אני גיליתי משהו מאוד מעניין. אני אגיד לכם, אתם רוצים תיקחו, לא רוצים אל תיקחו. אבל גיליתי דבר מאוד מעניין. הטרדות של האדם בחייו, כל הבעיות שיש לו והן לא פתירות משום מה, הוא מתקשה לפתור אותן, הטרדות שיש לו, הן תוצאה מזה שהוא לא מתבונן בפעולה שאותה הוא עושה. דוגמה. נגיד שאני טרוד במינוס שלי בבנק. אם אני אתכוון בתפילה, אני אדע לטפל גם בזה. אם אני אהיה מכוון, כן? ואם אני אתבונן באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, ברוך אתה השם, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, האל הגדול, הגיבור ונורא, אם אני אתבונן בזה, אני אדע גם לפתור את הבעיה בבנק. מאוד מעניין. זאת אומרת, שאני פועל פעולה לשם שמיים, שפע האמונה, אני לא מדבר כרגע על זה שאני פותר את ה... אני מתמצא בתפילה הספציפית הזו. יש גם תועלת בעצם העובדה שכרגע אני נהנה, בעצם העובדה שאני מכוון בברכה הזו, אבל לא. ההתבוננות, חוץ מזה שהיא פותרת לי את הבעיה שאותה אני עושה, היא בעצם מכניסה אותי לראייה כללית. אם אני מתבונן אפילו בכוס המים הזו, אני אתבונן בכוס המים הזו, התבוננות אמיתית, אני יכול לקבל תשובות על גאולה, על משיח, על בית המקדש. כל הדאגות שיש לי, והבנות שיש לי בדברים הגדולים, כן? אני יכול לקבל מתוך התבוננות בכוס. דבר ברור. כי הכוס הזו היא משל. כן? אין מים, אלא תורה. אם אני מתבונן במים האלו, בתכונות שלהם, אני יכול להגיע להמון תשובות ביחס לתורה. ולא רק בסוף תורה, ביחס למציאות כולה. אבל אם אני לא מתבונן, כן? סתם אני מסתכל, מבט שטוח, אטום. אין שום סיכוי שהבעיות שלי ייפתרו בחיים. אבל זה כלל גדול. אני אומר ככה, אומר מניסיון, לפעמים, בחסדי שמיים, אני רואה שכאשר אני מתבונן בפעולה שאותה אני עושה, אני מקבל תשובות גם לדברים אחרים. והתרדה שאנחנו מרגישים בחיינו בכל מיני תחומים, זה בגלל שאין לנו פתרונות עומק, פתרונות אמוניים לבעיות. ושלאדם אין אמונה, אין לו פתרונות. אין פתרונות. אם אין אמונה, אין תשובות. התרדה והבהלה ותחושת חוסר הביטחון בחיים נובעת מזה שאדם לא מתבונן בצורה אמונית על החיים. וכל רגע שאתה פותח את עיניך, ולא משנה מה אתה עושה, מסתכל בכוס המים, לא משנה. אתה עושה זה בהתבוננות, ברגיעה, אתה יכול לקבל תשובות על שאלות גדולות ועצומות. שלכאורה לא שייכות לזה בכלל. לכאורה לא שייכות בכלל למה שאתה עושה. אבל היסוד הוא אחד. התבוננות תמיד מביאה אותך לאמונה. תמיד. ושיש אמונה, יש תשובות על הכל. אז הוא רק אשליה שיש לנו הרבה דברים שמטרידים אותנו. אדרבה. הטרדות הן בגלל שאני לא מתבונן. ולא בגלל שיש לי טרדות, אני לא יכול להתבונן. אדרבה, בגלל שיש לי טרדות, זה הכי מחייב אותו להתבונן. כי בגלל זה יש לי טרדות. ואני אדבר על טרדות דווקא. אני לא מדבר על, כן, על מחויבות כלפי דבר מסוים שאתה צריך לעשות אותו. ודאי, יש דברים שצריך לעשות אותם. אני מדבר על טרדות. כשאדם מוטרד, הסיבה היא בדרך כלל גישה לא אמונית לדברים. לכן הדבר מצטייר בצורה מטרידה, מדאיגה, חסרת פתחון, מלחיצה, מעבר לגבול יכולתי, כי אין מבט אמוני. כי לא אמרתי אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, בכוונה. לא ירדתי ליסודות האמוניים שיש בביטויים האלו. לא אמרתי אתה חונן לאדם דעת, לאדם דעת באמונה. לא אמרתי מחיי המתים באמונה. איזה יסודות אדירים יש פה בפנים. זה עונה על כל השאלות, על הבעיות שיש בין אדם לחברו, בין אדם וארצו ועמו ועולמו. על כל השאלות זה עונה. כל דבר בתורה עונה על הכל. אני לא אומר שאין התייחסות ספציפית לעניין של תחיית המתים. יש גם נושא ספציפי שנקרא תחיית המתים, יש נושא ספציפי שנקרא משיח, בית המקדש. אבל כל התורה וכל פרטיה, כל פרט בתורה מביא אותך לשאר הפרטים. מצווה גוררת מצווה. ולכן התרכזות בדבר אחד, כן, היא ודאי שופכת אור ומקרינה על סוגיות מרחביות שנראות רחוקות מאוד. או כלשונו של הרב, איך הוא אומר את זה? במוסר אביך. בפסקה שנקראת בכל דרכי חדאהו. שם הרב אומר דברים עוד יותר חריפים מה שאמרנו כעת. הדברים האלו שהוא אומר, זה באמת האמת לאמיתה. הוא אומר ככה. תשמעו איזה עוצמה. הנה. כשאדם פועל איזה דבר של שלימות, כל דבר של שלימות, בין במחשבה, בין במעשה, צריך לשמוח בחלקו, ולא ירדוף אז אחר דבר אחר. יש לו הרבה דאגות, כן? איך אני יכול עכשיו להתרכז כולי בתפילה שיש לי מינוס בבנק? כשאתה עוסק בדבר של שלימות, אל תרדוף אחר דבר אחר. אבל רגע, יש לי בעיה אחרת גם. לא, אומר הרב, הבעיה הזאת תיפטר, למה? כי כל העולם כולו מתקפל לפניו, אז דווקא בפרט זה. כל הבעיות נענות מתוך הפרט הזה. הפרט הזה הוא מתמצת בתוכו את הפתרונות של כל שאלות החיים. כן? אנחנו לא רגילים לחשיבה הוליסטית כזו. אנחנו מפרידים בין תפילה ומינוס בבנק. זה נראה לנו שני תחומים שונים. אבל במבט עמוק, תפילה פותרת את המינוס בבנק. מה זה פותרת? אני לא אומר דווקא באופן ניסי, אבל היא נותנת יישוב הדעת ויחס נכון לבעיית המינוס. היא מורידה את החרדה, את הבהלה, את הדאגה היתרה, ומתוך כך היא פותחת את המוח ונותנת לי כל מיני רעיונות ועצות, דבר שהייתי מנוע מהם ממנו לפני כן, כשהייתי מודאג וחרד כולי. מי יכול לחשוב במצב חרדתי כזה? אז בפרט הזה, כל העולם כולו מקופל. דבר נפלא. צריך להאמין בזה. צריך להאמין. אז אני אומר בעניין הזה גם, שיש לך טרדות, קח פרט אחד, קצה חוט. קח פרט אחד, נושא אחד, שלמות אחד שבה אתה עוסק, ותתבונן בה עד כמה שאפשר ביישוב הדעת, בעמקה, בדרך של בכל דרכיך דאהו, תתבונן בה, תעשה אותה כהלכה, כראוי, כמו שצריך, ואתה תקבל שם תשובות. והדבר הזה בדוק. מי שינסה את זה, אני בטוח שיש כאלה שניסו את זה, כן? אני בטוח שיש כאלו שבעצם חושבים לדברים שאנחנו אומרים ונזכרים, היה לי סיפור כזה. הייתי ביישוב הדעת בפעולה מסוימת, הייתי ביישוב הדעת, ובאמת אחרי זה קיבלתי אורך רוח, ראייה הרבה יותר מפולשת, הרבה יותר בהירה על דברים. וואלה, אני זוכר. לזה הוא מדבר. נכון? היה לי, היה לי. משוכנע שכל מי שיחשוב יראה שהחוויה הזו היא לא נדירה. אם הייתה נדירה, לא הייתי מספר לכם. לא הייתי מגלה לכם את רוח הקודש שלי. לא הייתי מגלה. אבל אני יודע שזו חוויה ידועה, מוכרת. אולי המילים והניסוח קצת לא מוכרים, אבל... כן, זה מנת חלקו של כל אדם חושב קצת. כן, כן.
בליבנו
ובלבבנו? ליבנו.
שזה כאילו יכול
מדרגה מעל... רצון אחד. לעומת לבב, שזה שני רצונות.
שתי רצונות, אבל שתיהם הולכים למקום אחד.
כשהם הולכים. כשהם הולכים זה נהפך ללב. זה מתחיל בלבב ונגמר בלב. בשלמות הלב, כן? זה נקרא שלמות הלב. לא שלמות הלבה, בשלמות הלב, כן? זה ממש רצון אחד. רצון אחד. כן. יש איזה שאלות לדברים שנאמרו? כן?
שהעולם לא כמו שהם רוצים, אז הם
עצובים.
אבל
ממש
בגלל שאנשים
עצובים,
אז העולם לא כמו שהם רוצים.
או, נפלא. כן, יפה. זה קשור לזה. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב ברבי נחמן?
בדוח את זה, אני לא...
אתה לא זוכר באיזה ספר אפילו. כן, יפה.
אני
ארץ את זה
עכשיו בראש
מילים כל רגע. כן, כן, כן. כן.
רבי נחמן, בתורה א', רבי נחמן אומר, שכל, איש הישראלי צריך להתבונן בשכל שיש בכל דבר,
כן, זה אוקיי. תודה. נכון, עוד שייך לזה. אתם רואים, הנה, המקורות מתחילים להגיע. לא דבר ריק מכם. יסוד מאוד מאוד רציני. יסוד מאוד רציני. אני ממש ממליץ, ממש ממליץ. אני אומר, כל אחד, באמת, יש לו ראש על כתפיו, שבאמת הוא רוצה, הוא, איך אומרים, הוא חרד לחייו, באמת. ואני אומר, בלי זה קשה לקרוא לחיים חיים. אני אומר לכם, שואלים אותי בכל אופן. קשה לקרוא לחיים חיים בלי זה, מבלי הגישה המתבוננת הזו, מבלי הריכוז המחשבות לפעולה איכותית, מה שנקרא נקודת שריפה, אני קורא לזה. כמו זכוכית מגדלת. תחשבו על המשל של זכוכית מגדלת. כשעושים פעולה, תחשבו על המשל הזה. כן? תחשבו על המשל הזה, זכוכית מגדלת. כשאתם לוקחים זכוכית מגדלת ואתם מרכזים את קרני השמש לנקודה שנמצאת פה. כן? אז זה נשרף הנייר. עשינו את זה, כן, בילדותינו, אני זוכר. לוקחים זכוכית מגדלת, מרכזים את קרני השמש לנקודה פה למטה, זה מתחמם, 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 עד שהוא נשרף. עכשיו בוא נתבונן למעשה שאנחנו עושים. אנחנו מתפללים, אנחנו לומדים תורה, אנחנו מדברים עם הזולת, כל פעולה שאנחנו עושים. להסתכל עליה כמו הנייר הזה. הנייר. ועכשיו על ידי פעולה של התבוננות וריכוז המחשבות, בבחינת בכל דרך דעהו, כן? לרכז, כן? לרכז את כל העוצמה והאנרגיה, כן? אל הפעולה הזו עצמה. ולשרוף אותה. מה זאת אומרת לשרוף? להוציא את האנרגיה. כלומר, מה זאת אומרת להוציא את האנרגיה? שאני מדבר איתך, ואני מבין למה אני מדבר איתך, שאני מלמד פה עכשיו תורה, ואני חושב לעצמי, רגע, מה אני פה בעצם עושה? אנחנו מדברים יחד את רצון השם יתברך, כדי שנלמד יותר את דרכיו. לא בשביל שעכשיו אני יודע מה, אני אראה בעיני עצמי יותר כך, או בעיני מישהו אחר יותר כך. לא, בשום אופן לא. אלא אנחנו עושים מאמץ עילאי, בזכות ההקשבה של הציבור, בזכות הדברים שנאמרים, בזכות השם יתברך, לברר את רצונו. אם אני אומר את זה, אני יכול ליצור נקודת שריפה, אני מרכז מחשבותיי, כן, לכיוון הנכון של המעשה, והאנרגיה שיוצאת מן השיעור הזה, יכולה להיות אנרגיה שתוסיף לנו, לכולנו, המון יראת שמיים, המון אהבת תורה, המון הליכה בדרך, אבל אי המחשבות שלי מתפזרות בשעת הלימוד, ולאט לאט הכוונה הולכת ונגזלת, כן, על ידי כל מיני אמביציות פרטיות אנוכיות שלי, אני יכול לקום מן השיעור הזה, כולי מדוכדך. אני יכול לקום מן השיעור הזה, עם כל מיני תחושות מוזרות מאוד, לא בריאות, מוסריות, לא בריאות. איך אתה יוצא מן השיעור? מה אתה מרגיש בתוכך? כן? זה, השאלה הזו, היא מבררת לך באיזה כוונה היית בשיעור. וכל אחד אחד, מן היושבים, איזה כוונה היית בהקשבה? בנוכחות שלך, אם זה נוכחות פסיבית, בנוכחות של ההקשבה, איזה כוונה הייתה לך בזה? כל אחד יוצא מהמעמד הזה עם תחושות בטן אחרות. לפי זה יכול לדעת עד כמה הוא היה קרוב לשם או רחוק ממנו בשעת מעשה. זאת אומרת, המעמד הזה שאנחנו פה חווים אותו, יש בו המון ניסיונות. יש בו ניסיונות גדולים וקטנים. יש את עצם הניסיון, כן? כן? שלי כמדבר פה לפני הציבור. הניסיון הגדול של כוונת הדיבור. יש ניסיון של כל אחד מכם, כל אחד מן יושבים פה. מה הכוונה שלו בשעה שהוא יושב כאן? כן? ויש עוד הרבה ניסיונות קטנים. לא נדבר עליהם כעת, אבל יש המון דברים שאנחנו נבחנים פה. כל מעשה כזה, כל ניסיון כזה צריך לזכות ליחס הנכון מצדנו. כן? זה אותה התבנות שאמרנו. יחס הנכון, לשמה, מה המטרה בזה? ואני חותר במעשה שאני עושה. איך אני מגלה את רצון השם בתוך הדבר שאותו אני עושה? התבוננות כזו, עשייה נכונה, יכולה לזכות אותנו בקרבת אלוקים מאוד מאוד גדולה. בשמחה של מצווה. ממש. אפילו מעשה פעוט שבפעוטים. פשוט היו מהם. פעוט. לא צריך להיות איזה מעשה גדול, לא צריך לא להניח תפילין ולא... שום דבר. אתה יכול אפילו לראות כוס שלא שטופה בכיור. ולעשות זה בכוונה נכונה, לשלוף אותה בכוונה נכונה, כן? לא בשביל שיראו אותך ויגידו עד כמה אתה צדיק, ולא בגלל שום דבר. פשוט דרך ארץ שקודמת לתורה. שבלעדי דרך הארץ הזו לא נוכל לקבל תורה. כן? מבלי דרך הארץ הזו, אנחנו לא יכולים להכשיר את הנפש שלנו להופעות יותר עליונות, כן? ריבונו של עולם רוצה שהדברים יתנהלו על פי סדרים ראויים, דרך ארץ קודם לתורה, לכן אני לוקח את הכוס ושוטף, כן? שלא ישטפו אחריי, ודאי זה הכוס שלי, ודאי וודאי, ודאי וודאי, כן? אבל גם כדי להקל על המסדר, כן? כן, המסדר, אני אשטוף את הכוס הזו, אני אשטוף את הכיור, קצת אשפריץ ככה בדפנות כדי שהקפה שם ירד, ואני עושה את הדבר מתוך כוונה לשם שמיים. איזה הרגשה אפשר להרגיש אחרי מעשה כזה? מעשה פעוד לכאורה, של מה בכך? אבל אני לא עושה אותו כמצוות אנשים מלומדה. אני עושה אותו בכוונה. זה יכול להוסיף לי המון המון שמחה. לא בשמיימי, בדברים קטנים שבקטנים. כן? כן.
כל המעט בהבדל של המצוות אנשים מלומדה לבין
תוספת שתי הסיפור? מצוות אנשים מלומדה, כן. אז זה מה שאמרנו שבלב, באותה נקודה פנימית של הלב, בשלמות הלב, מתגלה נקודה פנימית בלב, שמשם יוצאות שני איכויות. האיכות האחת, הערכנו בה כעת לדבר, זה הכוונה. האיכות השנייה זה לעשות את זה במלוא הכוח, מה שנקרא. עם כל כוח, עם כל כוח הרצון, נקרא לזה ככה. ברצון יש שתי ממדים. יש בו את כוח העשייה, כן? רצון מלא, ויש את הכוונה. מה שנקרא כוח כמותי וכוח איכותי. הכוונה זה האיכות, הכוונה זה האיכות, ועוצמת העשייה, כוח האש, כן? אתה עושה זה עם כל המנועים, מה שנקרא. זה הצד הכמותי של הלב. הלב מוציא לנו שני כוחות. המעשה השלם הוא נעשה, כן? במלוא הכוונה ובמלוא החשק. חשק, כן? ברצון מלא, בלא עצלות. מעשיהם של צדיקים במהירות, וימהר אברהם. והיא מהר ויאמר לנער, כך בן בקר, שתראה שכל מעשיהם של צדיקים במהירות. כן? זו המהירות. זה כוח המהירות שיוצא מן הלב. אבל המהירות הזו לא גורמת לבזיזות. זו מהירות שבסודה יש, ביסודה יש כוונה לשם שמיים. פה המהירות והכוונה משתלבים יחדיו. יכול להיות מהירות בלי כוונה, ואז זה נקרא בזיזות. כן? פחז כמיים. כתנועת המים הממהרים. ראובן הוא פחז כמים, היה לו את יסוד האש שברצון, אבל היה חסר את הכוונה. אז לכן הוא נכשל בזה, שהוא בלבל יצועי אביו. כן? זה נקרא פחז כמים. אבל פה בשלמות הלב, המהירות והמתינות הולכים ביחד. המהירות וההתבוננות הולכים ביחד. זה ההבדל בין שניהם. מצוות נשים מלומדה זה לעשות דברים מתוך הרגל, בלי חשק הלב בכלל, משהו אוטומטי, מכני. כך הורגלתי. איך אמר אחד החכמים? אני מודה כבר לגוף שלי שכשמגיעים למודים, אז הוא כבר עושה ככה מעצמו. זה נקרא תרגילנו בתורתך. יש חשיבות להרגל, אבל ההרגל צריך להיות מסגרת שבתוכה אנחנו מפיחים כמובן נשמה. אם ההרגל הוא עצם העבודה, כן? אז זה חמור מאוד. אבל ברגע שאנחנו קונים הרגלים טובים, כן, אנחנו משיגים את הביטחון ההרגלי, שברוך השם, אנחנו לא צריכים ללמוד את הדברים מחדש בכל רגע. אנחנו כבר רגילים. תרגילנו בתוכתך. אני רגיל לקום לתפילת שחרית. אני לא צריך להשקיע מאמץ על עצם הקימה. עכשיו אני פנוי לחלוטין לכוון בתפילה עצמה. אז ההרגל הוא המסגרת החיצונית שבתוכה מתקיים התוכן. מה שנקרא תמידים כסדרם. ומוספים כלחתם. יש את הצד התמידי, שזה ההרגל, ויש את המוסף, הערך המוסף, הנשמה היתרה של המעשה, שזה בעצם הכוונה, כוונת הלב. תמידים כסדרם ומוספים כלחתם. זאת אומרת, שני הדברים האלה צריכים להופיע באיזשהו איזון נכון ביניהם, להשלים זה את זה. אנחנו לא מזלזלים בהרגל, הרגל הוא מאוד חשוב. כן? אז אם אני מנהל מפעל, אז אני צריך מזכירה שתשמור על ההרגלים של המשרד, אבל לדעת שהיא שומרת על השוטף, מה אני יכול לעשות? אני יכול לקבוש שווקים חדשים, אז הוא בא לבית, יכול לנסוע לסין, יכול לנסוע, יודע להם, לפתוח שווקים חדשים, הוא יודע שזהבה שם במשרד, מנהל את הכל, מתקתקת כמו שצריך. אני אומר לי, אחי שם במוסך, יש לי מזכירה טובה, היא עושה את השוטף, אז אני יכול עכשיו להביא קליינטים. כן? אבל אם היא מזכירה שהיא לא עושה אפילו את השוטף, אז חסר לי את המסגרת הבסיסית, אני לא יכול להתקדם לשום מקום, אני לא עומד על רגליים עדיין בכלל. אותו דבר זה בעבודת השם, אנחנו זקוקים מאוד להרגלים, כן? על גבי הרגלים, אנחנו יכולים, זאת השם, להכניס תכנים, כן, להוסיף עומק וכו'. מה השעה אצלכם? פשוט לא רואים משפט השעון מפה. חסמו שם את ה... מה זה? שלוש דקות לעשר? לאחד עשרה? שלוש דקות לאחד עשרה. כן. כן. יש עוד איזו שאלה? מי שרוצה לשאול משהו? אז בואו נראה. נקרא זה עוד פעם. שלמות הלב ושתהיה עבודה לפניו מדבר דור הכוונה. דהיינו תכלית עבודתו בלבד, ולא לשום פנייה אחרת, ונכלל בזה שיהיה ליבו שלם עבודה, ולא כפוסח על שתי הסעיפים, או כעושה מצוות אנשים ולימודה, אלא שיהיה כל ליבו, וכל, כמו שאמרנו, מציין שני הכיוונים האלו של הכמות והאיכות, כל ליבו נתון לזה. עד לפה דיברנו, כן, עד לפה דיברנו על המדרגות של התלבשות. עד לפה דיברנו על המדרגות של התלבשות הרצון האלוקי בנפש. כן, היראה, הליכה בדרכיו, האהבה ושלמות הלב. כל התיקונים האלה הם תיקונים נפשיים. התלבשות הרצון בתוך הנפש, במידות, בהרגשת הלב הפנימית של יראת הרוממות, באהבה שיהיה נקבע בלב האדם, שלמות הלב גם היא תיקון בתוך העולם הפנימי, ופה אנחנו מגיעים לשמירת כל המצוות. כל המסה, כל המסה האדירה הזו של התלבשות הרצון בתוך הנפש, היא עכשיו נשפכת לאן? אל תוך המעשה. זה נקרא שמירת כל המצוות. שמירת כל המצוות זה בבחינת ועשו לי משכן ושכנתי בתוכו. כל המסה הנפשית האדירה, האיכותית הזו שביררנו אותה כאן במהלך, כן? החלקים האלו, היא עכשיו נשפכת לתוך כלים. ומה עם הכלים? איך מופיע הרצון האלוקי בעולם של זמן ושל מקום ושל אדם? כן? זמן, מקום ואדם. דרך המצוות. המצוות יסודם בעולם המעשה, אין המדרש עיקר אל המעשה. אין דרישת אלוקים עיקר, אלא מעשה הדרישה. האדם שדורש את אלוקים במדרגות האלו, של ייסוד עולם הלב, עד המדרגה של שלמות הלב, משם הוא מבקש לבטא את זה בעולם של זמן, מקום ואדם. ואז נמצאות לו המצוות. זה נקרא סס אני, על אמרתך כמוצא שלל רב. דוד המלך סס על אמרותיו ומצוותיו של הקדוש ברוך הוא. מדוע? מכיוון שהם מאפשרים לו לבטא ולהרשים את המציאות הגלויה, כן? לבטא את העולם הפנימי שלו בתוך המציאות הגלויה. אז כל מצווה אצלו זה מוצא שלל רב. כל מצווה זה בעצם אפשרות לגלות את רצון השם בעולם תחתון יותר, נמוך יותר. עד כדי כך שכאשר הוא נמצא בבית המרחץ, דוד המלך, והוא מתבונן ואומר, וואי, אין לי מצווה פה. הוא מסתכל על מילתו. סס אני על אמרתך כמוצא של על רב, זה נדרש על דוד שראה את מילתו בבית המרחץ. כן? יש מצווה. הוא נזכר במצווה. כלומר, דוד המלך מחפש בכל מצב ומצב איזשהו הדרכה מעשית, מצווה, שבה אפשר לגלות את הדבקות בשם יתברך. והוא מזהה את מצוות המילה בתוך בית המרחץ, אומר, יש לי למה להתחבר, יש לי איך לבטא את חפץ הדבקות שלי, כן, בשם יתברך, גם בעולם המעשי. הנה, מצוות המילה נותנת את ההזדמנות הזו. לא מבטר, כן, כל מצב ומצב, כן, כל מצב, כל מצוותיך אמונה. כל המצוות שלך זה בעצם גילוי של האמונה. כל מצב הוא מחפש את המצווה שדרכה אפשר לגלות את הרצון. אין מציאות כזו שיהיה מעשה שאין בו אפשרות לגלות את רצונך. אולי נקרא את לשונו של הרב, בזה נעצור. באותה פסקה שקראנו לי קודם, בכל דרכיך דאהו, אז אומר הרב, וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו. לכבודו יתברך. על כן כל מה שעושה יהיה הכל דברי מצוותו ורצונו. ויבקש בהם את שמו יתברך. כשישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה, בתכלית השלמות בכל צדדי השלמות, ונמצא לפי זה שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים. בכל הדרכים. זאת אומרת, ככל שחפץ הגילוי של רצון השם יתברך במציאות הוא חזק יותר, ודאי וודאי שאני אזהה את המצווה שיש בכל מצב ומצב. ככל שחפץ הגילוי הוא פחות יותר, אני לא אזהה את הבחינה המצוותית שבמעשיי. ואז המעשים שלי הם לא היו מצוות. הם לא היו פעולות שמוכשרות לגלות את רצונו. שמירת כל המצוות כמשמעו. דהיינו שמירת כל המצוות כולן בכל דקדוקיהם ותנאיהם. כן? דווקא בכל הדקדוקים והתנאים, כי אם אתה מקיים מצווה בלא דקדוק או בחסרון של תנאי אחד, אם זה תנאי מעשי, היינו גדרי המצווה מבחינה הלכתית, כן? אם זה תנאי יותר פנימי שזה כוונת המצווה, אם בשעת קיום המצווה אתה לא מקיים אותה בכל תנאיה ודקדוקיה, היא כבר לא ראויה להיות כלי שדרכה יתגלה הרצון אלוקי. אבל מי שהגיע לכל המדרגות האלו, שמירת כל המצוות אצלו, זה כבר בכל דקדוקיהם ותנאיהם, כדי שיהיו באמת כלי נאה לגילוי חפץ השם. טוב, אז נעצור כאן.